שבת דף קל"ח, מתחילים בעזרת השם, דף קל"ז עמוד ב', תחילת פרק 20. המסכת היחידה בתלמוד בבלי שאפשר לומר פרק 20, זה מסכת שבת, ואנחנו עומדים 20 דפים לפני סיום המסכת. אדם שיש לו יין, מעורבב עם שמרים, והוא רוצה לעשות קידוש. הוא לא רוצה לשתות את השמרים ביחד עם היין, איזה טעם יש לזה. אז הוא בא לשים חבית, ומעליה מין מסננת כזאת, משמרת. אז יש כאן שתי בעיות. בעיה ראשונה, זה עצם נתינת המשמרת, כי זה יוצר אוהל בתוך החבית. זה משום בונה. אוהל הרי אמנם, אבל יש כאן בעיה של בונה. בעיה נוספת שיש כאן, זה עצם לברור את השמרים מתוך היין. רבי אליעזר אומר, לתלות משמרת על גבי החבית בשבת, כולם מודים שאסור. אסור, זה יצירת אוהל ארעי בשבת. אבל תולים את המשמרת ביום טוב. כי בשביל מה אתה שם את המסננת הזאת? כדי לסנן את היין מהשמרים שבו. זה לצורך אוכל נפש. אבל מה פירוש זה לצורך אוכל נפש? אני עושה פה הכנה למלאכה של האוכל נפש. לסנן את היין זה אוכל נפש, אבל להכין את המסננת? הגמרא תסביר שרבי אליעזר סובר שאפילו מכשירי אוכל נפש מותר ביום טוב. זה דעתו של רבי אליעזר. ונותנים לתלויה בשבת. חידוש נוסף מחדש רבי אליעזר. לא רק זה שביום טוב מותר לסנן את היין בתוך המשמרת, אלא אפילו בשבת, שאסור לברור בשבת, בכל זאת מותר לו לשפוך יין עם שמרים לתוך אותה משמרת, למרות שהשמרים יישארו למעלה במשמרת, שנקראת משמרת על שם השמרים כמובן, והיין ייכנס, ירד לתוך החבית. בכל זאת זה מותר, כותב רש"י, למה? אין דרך ברירה בכך. למה אין דרך ברירה בכך? הריטב"א מסביר כי בדרך כלל בוררים בשביל מאוחר יותר. לא בוררים את היין בשביל עכשיו לשתות. אתה בחיים לא תמצא בן אדם בא לעשות קידוש, אתה רואה אותו שופך את היין לתוך מסננת, ואז בא לשתות את הכוס. בדרך כלל מסננים את היין לפני השתייה. לכן אין דרך ברירה בכך. וחכמים אומרים, הם מחמירים, וככה ההלכה כמובן, אין תולים את המשמרת אפילו לא ביום טוב. למה? זה עשיית אוהל ארעי. מה תגיד, זה לצורך אוכל נפש? זה לא נקרא אוכל נפש. לסנן זה אוכל נפש, אבל להכין את המסננת זה כבר מכשירי אוכל נפש, וזה אסור. וכן הם אוסרים שאין נותנים לתלויה בשבת, כי זה בורר. אבל נותנים לתלויה ביום טוב, כי זה לצורך אוכל נפש. מותר לעשות מלאכת בורר ביום טוב לצורך אוכל נפש. עכשיו הגמרא, דבר ראשון, בשביל להסביר את דבריו של רבי אליעזר, שהתיר לשים משמרת על גבי החבית ביום טוב, אז אנחנו כבר הסברנו שהמסקנה היא מכיוון שהוא סובר שמותר אפילו מכשירי אוכל נפש ביום טוב. אבל הגמרא מתחילה עם נקודת פתיחה שרבי אליעזר בעשיית אוהל ארעי מחמיר מאוד, אז איך ייתכן שכאן הוא מקל יותר מחכמים? אשתא, רבי אליעזר, אוסופי אוהל ארעי לא מוספינה, הוא לא נותן לנו רשות, אפילו כשכבר יש אוהל, לא להוסיף תוספת ארעי לאוהל הזאת. אז למעבד לכתחילה, לייצר אוהל ארעי, שרי הוא יתיר? מהי היא? מאיפה אתה לוקח את זה שרבי אליעזר לא נותן להוסיף תוספת ארעי לאוהל בשבת? וכן ביום טוב? דתנן, פקק החלון. למשל בערובה, יש חלון, רוצים לסגור את החלון, שמים כזה מין מכסה, פקק. עכשיו, אם אתה תשים את המכסה הזה, אתה בעצם בונה, אתה עושה אוהל. רבי אליעזר אומר, נכון? אז בשביל זה צריך שהוא יהיה מיועד ומובנה בתקרה, בשביל לסגור תמיד את אותה ערובה. איך הוא יהיה מובנה? על ידי שני דברים. בזמן שהוא מצד אחד קשור בחבל, לתקרה או לכותל, לקיר, ותנאי שני תלוי, שהוא לא יהיה נגרר על הרצפה, אלא הוא תלוי באוויר, ואז רואים, זה הכיסוי של החלון, רואים שזה מיועד לזה וזה בנוי בשביל זה, ואז זה חלק מהבניין, ואז פוקקים בו. ואם לאו, אם הוא לא קשור ותלוי בכותל של הבית, אין פוקקים בו, אפילו שזה רק תוספת אוהל ארעי, כי הרי הוא אומר, אתה הולך להוריד את הפקק החלון הזה. רואים שרבי אליעזר מחמיר, ודווקא חכמים הם אלה שמקלים, הם אומרים בין כך ובין כך פוקקים בו, בין אם זה קשור ותלוי ובין אם לא פוקקים בו, כי מותר להוסיף, להוסיף אוהל הרי בשבת. במה המחלוקת בין רבי אליעזר לבין חכמים? ואמר רבא בר בר חנן, אמר בשם רבי יוחנן, הכל מודים, לעשות אוהל הרי בתחילה, אין עושים אוהל הרי בתחילה, ביום טוב, ואין צריך לומר בשבת. וגם רבי אליעזר מודה את זה. אז אם כן, הקושיה מתעצמת, איך הוא התיר לשים משמרת על גבי החבית ביום טוב, זה הרי יוצר אוהל. לא נחלקו רבי אליעזר וחכמים, אלא להוסיף על אוהל הרי שכבר קיים. למשל, להוסיף פקק החלון על גבי החלון, על גבי הערובה. שרבי אליעזר אוסר, הוא אומר, אין מוסיפים ביום טוב, ואין צריך לומר שאין מוסיפים בשבת. אז שוב, הקושייה פה מתעצמת, אז איך הוא מתיר לשים משמרת ביום טוב? חכמים אומרים, מוסיפים בשבת, ואין צריך לומר שמוסיפים ביום טוב. אז מה תענה? מה התשובה של רבי אליעזר? איך הוא מתיר לעשות משמרת, לשים את המשמרת על החבית ביום טוב, הוא לא חושש שעושה כאן אוהל הרי? מתרצת הגמרא, נכון, הוא עושה כאן אוהל הרי, וזה מותר כי זה לצורך אוכל נפש. רבי אליעזר סבר לה כרבי יהודה דתניא, אין הבדל בין יום טוב לבין שבת, אלא בדבר אחד, לעניין הכנה של אוכל נפש בלבד. ביום טוב מותר לעשות מלאכות לצורך אוכל נפש, לשחוט בהמה, לבשל וכולי, דברים שהם לצורך אוכל נפש. רבי יהודה לוקח את היתר שלב קדימה, מתיר אף מכשירי אוכל נפש, למשל להשחיז את הסכין. זה לא לשחוט, זה להשחיז את הסכין של השחיטה. אז אותו דבר גם לגבי לייצר את האוהל בשביל לסנן את האוכל נפש, גם זה רבי אליעזר מתיר. שואלת הגמרא, גם רבי יהודה לא מתיר עד כדי כך. אימר דשמינא לרבי יהודה במכשירים שאי אפשר לעשותם מערב יום טוב. למשל, שיפוד שהתעקם ביום טוב, הוא התיר ליישר את זה בחזרה, כי אתה לא יכלת לעשות את זה לפני יום טוב, כי אז זה עדיין לא התעקם. אבל במכשירים שאפשר לעשותם מערב יום טוב, למה חיכית ליום טוב? לא יכלת בערב החג לשים את המשמרת על גבי החבית כמו בן אדם? מה עכשיו? בזה רבי יהודה משמת לי שזה מותר? אומרת הגמרא, רבי יהודה באמת סובר שזה אסור. אבל דרבי אליעזר הולך צעד אחד יותר קדימה להקל מרבי יהודה. עדיפה מדרבי יהודה, הוא סובר שאפילו מכשירים של אוכל נפש שהיה אפשר לעשות אותם לפני יום טוב, גם זה דוחה יום טוב ומותר לעשות את זה בחג עצמו. וזה מה שהוא מתיר לשים את המשמרת, בעצם ליצור אוהל ארעי ביום טוב, כי זה מכשירי אוכל נפש, זה מכשיר כרגע את האפשרות לברור את היין כדי שנוכל לשתות לכבוד החג. עד כאן זה דבריו של רבי אליעזר, ואנחנו עוברים לדעתם של חכמים. החכמים מחמירים, הם אומרים שאין תולים את המשמרת ביום טוב. שואלת הגמרא, רגע, זה מהתורה או מדרבנן אסור? היא באה אלו, תלה מהי? האם הוא חייב חטאת או לא? אמר רב יוסף, בוודאי חייב חטאת. תלה חייב חטאת, כי לפי דעתו זה נקרא לא אוהל הרי, זה נקרא אוהל קבע. אוהל קבע. אמר לי אביי, תלמידו, זה אוהל קבע? אלא מעתה, בוא נגיד, אפילו בן אדם רק שם, עושה תקרה קטנה אפילו, משהו לא, שלא אמור להתקיים. למשל, תקח דוגמה הכי הכי קיצונית. תלה קוזה, כלי קטן, בסיקטה, על יתד. מה תגיד שמתחת לכלי הזה עכשיו יש אוהל, ומי שעשה את זה יהיה חייב חטאת? ההכנה מידי מחייב? בוודאי שלא. זה גם אגב, מן הסתם רב יוסף יודע שלא. אז אם כן, תודה שעשיית משמרת לא נחשב אוהל קבע. אז אם כן, אם זה יהיה אסור, זה רק מדרבנן, לא חייב חטאת מהתורה. אלא, אמר רבי, האיסור של משמרת זה לא מהתורה, אלא מדרבנן היא, שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול. אומרת הגמרא, מנקית אביי, לא רק את ההלכה הזאת של משמרת, אלא חומרי מתניעתה, קשרים של ברייתות, והוא מחבר אותם יחד, מביא רשימה של מקרים שזה אסור מדרבנן, כמו הרשימה שעכשיו הוא אומר, הגוד סק מאור, שהוא תפור, הפה שלו רחב, ויש חוטים שאפשר לסגור ולפתוח את אותו סק, אלה שהולכים ממקום למקום והם צריכים יין, חלב בדרך, ממלאים בתוך אותו שק הרבה יין או הרבה חלב, אבל כדי שזה לא יתקלקל מה הם היו עושים בלילה, היו מעמידים אותו על גבי יתדות, שהפה שלו פתוח, וקושרים את הצדדים של השק לכל, לכל הארבע צדדים, ואז זה היה תלוי באוויר, והרוח הייתה נכנסת מהצדדים ומתחת, והייתה קצת מקררת את היין או את החלב כדי שזה לא יתקלקל. למרות שזה בעצם מתחת זה נראה כמו אוהל, זה רק מדרבנן עשו. והמשמרת, מה שאמרנו, לשים מסננת על גבי חבית כדי לסנן יין מהשמרים שבו, זה גם כן רק אסור מדרבנן. קילה, מיטה שרוצים לשבת עליה, ורוצים לחסות את זה עם סדין. אז מה עושים? שמים שתי מוטות בשני הצדדים באמצע של ה... איפה שהראש, איפה שהרגליים באמצע, ובין שני העמותות, ואז תולים על זה סדין לשני הצדדים. ואפילו שיש למעלה רוחב של טפח, כך נוקט רשי, זה אסור מדרבנן, רק מדרבנן. וכיסא גלין. כיסא שבא ממקום שנקרא גלין, שהוא היה כיסא מתפרק, היו מפרקים את הרגליים כל פעם ומחברים בחזרה, מדרבנן לא יעשה. ואם עשה פטור מחטאת, אבל זה אסור מדרבנן. למה? אז השק הזה, וכן המשמרת או הקילה, זה מכיוון שזה אוהל, זה נראה כמו אוהל, אוהל. כיסא גלים, כי חוששים שמה יבוא לתקוע ביתידות חזק את אותם רגליים של הכיסא, ואז הוא יעבור משהו מכה בפטיש או משהו בונה, אם יש בניין בכלים. זה רשימה של אלה שאסורים מדרבנן. עכשיו, יש לו דבר שהוא חייב עליו חטאת. או הולי קבע? לא יעשה. ואם עשה חייב חטאת. עכשיו, ורשימה של הדברים שמותרים לכתחילה. אבל מיטה שהיא מחוברת, היא לא חלקים חלקים. רק מה? העמידו אותה. ועכשיו רוצים חזרה להשכיב אותה כדי שיהיה אפשר לישון על זה. ובעצם נהיה כאן אוהל, כי מתחת למיטה נהיה אוהל. זה לא נחשב אוהל. וכן, כיסא טרסקל, כיסא שהמושב שלו עשוי מאור, והוא מחובר על רגליים, ואפשר לקפל אותו, כיסא מתקפל. ואסלה, זה כמו כיסא טרסקל, רק יש באמצע חור, ומשתמשים איתו לבית הכיסא. מותר לנטותם ולהעמיד אותם על ארבע רגליים לכתחילה, כי אין בזה אוהל, כי האוהל כבר עשוי. והוא עשוי רק הוא מקופל, הנטייה רק מכשירה אותם לישיבה או לשכיבה. עוד למדנו בדעתם של חכמים במשנה, ואין נותנין לתלויה בשבת. אסור לשפוך יין עם שמרים בתוך משמרת שתלויה על גבי החבית בשבת. שאלה היא, האם זה מהתורה או מדרבנן? היא באה אלו. שימר, אדם כן נתן שמרים במשמרת בשבת. מהי? לפי דעת חכמים שזה אסור. האם זה רק חייב, האם זה חייב מהתורה או שזה רק אסור מדרבנן? אמר רב כהנא, שימר חייב חטאת, זה אסור מהתורה, בורר. מתקיף לרב ששת, מי קמידי דרבנן מחייבי חטאת ורבי אליעזר שרי לכתחילה? מה? איך יכול להיות שמצד אחד יש את רבנן שהם הרבים שאומרים שאם בן אדם משמר בשבת, דיינו שהוא מסנן את היין מהשמרים, הוא יהיה חייב חטאת. מגיע אדם יחיד רבי אליעזר וחולק עליהם ומתיר לכתחילה? לפחות שיגזור מדרבנן שיהיה אסור כדי שבן אדם לא יבוא לעבור על חיוב חטאת. מתקיף לרב יוסף, למה לא? למה אתה חושב שלא מצאנו אף פעם מחלוקת שאחד חולק על אלה אומרים חייב והוא אומר מותר לך תחילה? הרי עיר של זהב, תכשיט של זהב שעושים לאישה. רשי נוקט שזה היה מין כזה מחט שהיו שמים בבגד, והיה מין עיגול כזה יפה, שחקוק על זה ירושלים של זהב. מה הדין שם? דרבי מאיר מחייב חטאת. אדם, אישה שיוצאת עם זה לרשות הרבים, כי זה נחשב מסוי, והיא מטלטלת מרשות היחיד לרשות הרבים. ורבי אליעזר שר אליך תחילה, זה תכשיט. מה היא? איפה מצאנו את המחלוקת הזאת? לתניה, לא תצא אישה לרשות הרבים בעיר של זהב, בתכשיט הזה. ואם יצא, חייבת חטאת, כי זה מסעוי. דברי רבי מאיר. חכמים אומרים, לכתחילה לא תצא, גזרה מדרבנן, כדי שהיא לא תבוא להוריד את זה ברשות הרבים ולהראות לחברותיה. תבוא לטלטל את זה ברשות הרבים. אם יצא, את פטורה, כי אחרי הכל זה תכשיט. רבי אליעזר אומר, קיצוני לצד השני, יוצא אישה בעיר של זהב לכתחילה. כי רק נשים חשובות הולכות עם כזה תכשיט, והם לא נהיה להם להראות לחברות ברשות הרבים ולהוריד את התכשיט. אז לא חושבים שהם יורידו את זה. אז אתה רואה שיש פה מחלוקת קיצונית בין רבי אליעזר לבין רבי מאיר. שרבי אליעזר מתיר לכתחילה ללכת בעיר של זהב, רבי מאיר מחייב חטאת למי אישה שתלך עם עיר של זהב ברשות הרבים. אמר לאביי, לא, רבי אליעזר לא חולק על רבי מאיר. מסברא, רבי אליעזר עד רבי מאיר קאי, דאמר חייבת חטאת והוא אומר מותר לכתחילה? מה פתאום? רבי אליעזר עד רבנן קאי, דאמרי פטור אבל אסור, ואמר לאוי, הוא מותר לכתחילה. אתם אומרים זה אסור מדרבנן, אני אומר לכם מותר לכתחילה. אז כאן זה לא קיצוני לשני הצדדים. אם כן, לפי דעת חכמים, אדם ששימר שסינן יין מהשמרים במשמרת חייב חטאת. ואם הוא עושה את זה במזיד וגם יתרו בו, הוא חייב מיתת בית דין. אבל צריך להטרות בו. שואלת הגמרא, משום מה מטרינן בית? אתה צריך להטרות בו על איזה מלאכה הוא עובר. איזה מלאכה הוא עובר באמת? רבא אמר, משום בורר. כי זה אב מלאכה של משמר. אם אתה מטרה בו על זה שהוא מרקד, שזה כמו לנפות, אומר רש"י, זה ודאי התראה טובה. אבל גם אם אתה מטרה בו משום בורר, אז זה נחשב התראה. ואם הוא יעשה בכל זאת על פי עדים, הוא יהיה חייב מיתת בית דין. רבי זרע אמר לו, רק משום מרקד, כי זה אב מלאכה היחיד של משמר. מה זה מרקד? כמו מנפה, קמח. פה גם, בעצם שמים מסננת, והיין יוצא ונשאר הפסולת למעלה, השמרים למעלה. אמר רבא, כבתי דידי מסתברה, שמשמר זה תולדה של בורר, כי זה שהוא מוציא את השמרים מהיין, זה כמו שהוא בורר. למה? מה דרכו של בורר? נוטל אוכל ומניח הפסולת. הוא מפריד בין האוכל לבין הפסולת. אף אח הנמי, אותו משמר, נותן את האוכל, נכנס תוך החבית, היין, הוא מניח את הפסולת, משאיר אותו במשמרת. אמר רבי זרע, כבתי דידי מסתברה, שזה תולדה של מרקד. מה דרכו של מרקד כשמנפים קמח? הקמח הטוב לא עולה למעלה, אלא יורד למטה, נכון? והלכלוך איפה הוא נשאר למעלה. הנה, זאת הדבר גם פה. מה דרכו של מרקד? פסולת מלמעלה ואוכל מלמטה. הקמח הנקי נופל למטה, אותו דבר הפך הנמי. פסולת, השמרים נשארים מלמעלה. והאוכל, היין, נשפח מלמטה. תנאי רמי בר יחזקאל, תלית כפולה, הכוונה שמשתפלת לצדדים, שהוא מעמיד על ארבע עמודים תלית, כמו שעושים חופה, לא יעשה לך תחילה בשבת. אם הוא עושה את זה למשל בשביל להציל על עצמו מפני השמש וכדומה. אם עשה פטור מחטאת, אבל זה אסור מדרבנן. אבל יש דרך שזה מותר, איך? היה כרוך עליה חוט או משיכה. זאת אומרת, הוא נתן את הבד, תלה אותו כבר מבעוד יום מלפני שבת, והוא שם לו חוט או איזה משיכה, איזה מין ידית, שאי אפשר למשוך את התלית בשבת עצמה כדי לעשות אוהל. כמו לגבי הגלה של תינוקות, שיש מין גגון כזה. הוא מחובר כבר מלפני שבת, בעגלה. ורק צריך למשוך ולפתוח ולסגור, לפתוח ולסגור. אז אם הוא באמת יש שם חוט או משיכה, מותר לנטותה. לכתחילה. כי כבר האוהל היה קיים, הוא רק מוסיף על האוהל. באמיני רב כהנה, הוא שאל שאלה מרב. קילה. הוא מתחיל מזה שיש מיטה, שמעמידים ארבעה מוטות, ארבע מוטות, כל אחד מהזוויות של המיטה, ומעל זה פורסים סדין, ואז נהיה מין אוהל, זה נקרא קילה. מהו? האם מותר לפרוס את זה בשבת? אמר לי, אף מיטה אסורה, אתה לא יכול אפילו להעמיד מיטה. תכף הגמרא תסביר. אז הוא שאל אותו, מיטה מהו? האם מותר להעמיד מיטה? אמר לי, אף קילה מותרת. זאת אומרת, כל שכן, מיטה. אז בעצם בתשובה הראשונה הוא אמר לו שבין קילה ובין מיטה אסור. בתשובה השנייה הוא אומר לו ששניהם מותר. ואז הוא שאל אותו פעם שלישית, קילה ומיטה מהו? אמר לי, קילה אסורה ומיטה מותרת, ולא קשיה. זה עוד לא סותר, כי יש כל מקרה זה בפני עצמו. עדקה אמר שבין קילה ואף מיטה אסורה, דובר פה במיטה כדקרמנאי, מקום שנקרא קרמנאי, או קרמן, לא משנה. ורגילים לפרק אותה ולחבר אותה ככה כל פעם. ולכן, את הקילה אסור, כי פה הוא בעצם עושה אוהל הרי, ואת המיטה גם אסור, כי מפרקים ומחברים אותה, אז שוב פעם הוא עושה אוהל, אז זה אסור מדי רבנן. עדקה אמר לי, אף קילה מותרת, כי דרמי בר יחזקאל, קודם כל מיטה רגילה, שהיא מחוברת כבר, אין פה מה לחבר, אז זה לא נחשב עשיית אוהל, זה רק לסדר את האוהל במקום, כמו שאומרים. וגם הקילה מותרת, כי זה כמו רמי בר יחזקאל, שמדובר שכבר הוא חיבר את הסדין מלפני שבת, והוא אפילו שם לו איזושהי ידית, איזושהי רצועה למשוך את הסדין, שזה מוכח שזה כבר אוהל מלפני שבת. ומה שרב אמר, קילה אסורה ומיטה מותרת, זה כדידן. מיטה וקילה רגילים, מיטה שהיא מחוברת כבר, כל החלקים שלה מחוברים טוב, אז מותר להעמיד אותה בשבת. אבל את הקילה אסור, כי לא כורכים בחוט סביב לסדין, אז נחשב עשיית אוהל הרי בשבת, ולכן זה אסור. אמר רב יוסף, חזינה לו לקילי דבי רב הונה, ראיתי את הקילות שהיו בביתו של רב הונה, שהם היו עשויים כמו רמי בר יחזקאל, שמותר באמת לפרוס אותם בשבת. דמאורתא נגידו, בלילות הסדינים היו פרוסים על הקילה. מצפרא חביתא רמיה, היו הסדינים מושלכים על הארץ, מזה שמותר לזרוק את הסדינים על הארץ, סימן שגם מותר לנטות את הסדינים האלה, כי מה שאסור לפרוס אוהל, אסור גם לסתור אוהל כזה. וזה שסתרו, סימן שגם היה מותר לפרוס את זה, למה? כי זה היה עשוי בצורה כזאת, שיש באמת רצועה שמוכיחה שהסדין הזה כבר עשוי לאוהל מלפני שבת. אמר רב משום רבי חייא, יושבים למשל סעודת שבע ברכות, ונשים וגברים באותו חדר, ואז מגיעים ואומרים להם את מה שכתוב בספר בית שמואל, על שולחן ערוך, אבן העזר, סימן סמך בית, סעיף קטן י' א', הוא מביא בשם הבח, והבח עצמו מביא בשם ספר המנהגים לרבינו יצחק, אייזיק טירנה, הגאות, אות י' א', במנהג כל השנה, כותב לשון חריפה מאוד. כל מקום שאנשים ונשים רואים זה את זה, כגון בסעודת נישואין, אין לברך שהשמחה במעונו, כמו שמברכים בדרך כלל, לחתן וקלה. למה? לפי שאין שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, כשיש בו באותה שמחה ערעורי עבירה. אז רוצים לעשות מחיצה. האם מותר לעשות את זה בשבת? וילון מותר לנטותו, ומותר לפורקו, כי זה לא נחשב אוהל. כי אוהל צריך דווקא דבר שיש בו גג. לפי דעת רשי, זה נחשב על כל וילון. אפילו וילון שמתיר דברים מסוימים בזכות הוילון הזה, אפילו מחיצה המטרת, לפי דעת רשי מותר לעשות בשבת. תוספות סובר אחרת. בכל אופן, וילון כזה שעשוי רק לצניעות, כולם מודיעים שמותר לעשות את זה בשבת. ואמר שמואל משום רבי חייא, קילת חתנים, אז בזמנם היו יושבים על גבי מיטה, ורצו לעשות את זה מיטה כמו אולי כיסא קלה או משהו כזה, משהו מפואר. אז לקחו למרשותיה ולמרגלותיה, בשני הצדדים באמצע תלו מוט, שני מוטות כמובן, מוט בכל צד, ומעל שני המוטות תלו עוד מוט, ומעליו פרסו סדין. ואז היה יוצר מן אוהל כזה, היה פותחים אולי בשני הצדדים, שזה היה מאוד יפה. מותר לנטותה, לפרוס את היריות, ומותר לפורקה בשבת. אמר רב ששת, בריידר אבידי, לא אמרן זה שמותר, יש פה כמה תנאים. אלא כשאין בגגה, בגג למעלה, בשפיץ, רוחב של טפח, אלא זה שפיץ, למעלה. אז מותר. אז זה לא נחשב אוהל. אבל אם יש בגגה רוחב של טפח אסורה, כי זה נחשב כבר אוהל. וכי אין בגגה טפח נמי לא אמרן, שמותר לנטות ולפרק את האוהל הזה, אלא כשאין בפחות משלושה סמוך לגגה טפח. זאת אומרת, אתה הולך מהשפיץ של הגג, אתה יורד ללמטה שלושה טפחים, אחרי שלושה טפחים ללמטה אין רוחב של טפח. אבל בפחות משלושה סמוך לגגה טפח, אז זה נחשב כאילו למעלה יש רוחב טפח, כי אנחנו אומרים לבוד. אנחנו, כאילו בגג יש רוחב של טפח. עוד הגבלה, ולא המרן שמותר לנטות ולפרק את האוהל הזה, את הקהילת חתנים הזאת, אלא כשאין בשיפועה טפח. הרי יש שיפוע לשני הצדדים, וכל גג כזה של, שהולך בשיפוע, יש שיפוע לצד ימין ושיפוע לצד שמאל. השיפוע כולו יחד הוא לא ברוחב של טפח. זאת אומרת, אתה מסתכל מהשפיץ למעלה, אתה יורד למטה עם השיפוע של הגג, ואז אתה מודד מהאוהל למטה עד האמצע, אין רוחב של טפח. אז שכל השיפוע ירד פחות מטפח. בדרך כלל זה ממש פיץ מאוד 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 דק. מכל צד כמובן שיהיה פחות מטפח. זאת אומרת שיוצא שבעצם בפנים זה שטח שפחות משני טפחים, המקום של האוהל בפנים. אבל אם יש בשיפוע טפח, שיפוע יועלים כועלים דמי, אז אני חושב כאילו, השיפוע זה כאילו הגג למעלה, אז כאילו שבגג יש טפח. ולא המרן שמותר, אלא דלא נחית מפוריה הטפח. זה שמותר זה דווקא הגבלה נוספת, שמתחת למיטה, זאת אומרת שהווילון, הקילה, הסדין הזה לא יורד בחלל של מתחת למיטה, טפח. כי גובה של טפח זה כבר נחשב אוהל. הרי. ואם הסדין יורד למטה מתחת למיטה, זה כבר נחשב כמו אוהל. ולכן זה אסור. אבל נחית, מפורי הטפח אסור. עכשיו, מה יהיה אם בן אדם יש לו סמיכה? הוא מסדר סמיכה על המיטה. אז גם כן, הסמיכה שלו משתפלת לשני הצדדים. אולי משתפלת לגובה של טפח מתחת למיטה. אבל זה אומרים הפוסקים שמותר, כי הוא לא שם את הסמיכה לשם אוהל. אבל את אותה סדין ששמים בשביל קהילת חתנים, בגלל ששמים את זה בתור אוהל, צריך להקפיד שבאמת זה לא יהיה מתחת למיטה, לא ירד בין הרגליים בגובה של טפח. ואמר רב ששת בריידר רב אידי, אי סיאנה, כובע של עבד, שרי, אפשר לצאת עם זה לרשות הרבים בשבת. שואלת הגמרא, והאיתמר סיאנה אסור, שאסור עם הכובע הזה לצאת בשבת. לא קשיא, זה שאסור, דאית בי בשוליים רוחב של טפח, שזה נחשב שהולך עם אוהל ברשות הרבים. הולך עם אוהל, בכלל, הוא נוטה אוהל. מה שהתירו, לחבוש כובע, דלת בי רוחב של טפח, זה שוליים קצרים כאלה. שואלת הגמרא אלא מעטה, שאתה אומר שאם האדם יש לו רוחב של טפח בכובע, זה כבר נחשב אוהל. שרביב בגלים הטפח, אדם יש לו תלית, הוא יוצא עם זה, שם את התלית מעל ראשו, והוא נוטה את זה טפח באוויר. הוא הרחיק את זה מראשו טפח, אך אינמי למחייב שהוא עושה אוהל. אלא אומרת הגמרא, ההבדל איזה כובע מותר לצאת ואיזה כובע אסור לצאת, לא קשור לעניין אוהל, זה קשור לזה שחוששים האם הכובע יעוף לו מהרוח, ואז הוא יבוא לטלטל את זה ברשות הרבים או לא. מה שמותר זה בכובע דמיידק, שעומד מודק על ראשו ולא חוששים שהרוח תעיף את זה והוא יצטרך לטלטל את זה ברשות הרבים. מה שאסור זה לא מיידק, שחוששים שמה הרוח, אם זה לא מודק לו טוב על הראש, יכול להיות שתגיע הרוח ותעיף לו את הכובע ברשות הרבים, ואז יבוא לטלטל את זה 400 ברשות הרבים בשבת, לכן זה אסור. שלח לי רמי בר יחזקאל שליחות לרבונה, אני מבקש ממך, אימלן איזי, חביבי, הנחמי למעלי אתה, אותם דברים מעולים, דאמרת לן משמי דה רב, אני זוכר, אמרת לנו פעם בשם רב, דברים מעולים. תרתי, שניים מתוכם בהלכות שבת, וחדה, אחד מתוכם בעניין עסק התורה. שלח לי, אז רבונה שלח לו באמת. דבר ראשון, הדתניה, על גבי אותו סק מאור בהמה שדיברנו לגבי הנוודים שהולכים במדבריות, שהם שמים בתוך אותו סק, תוך אותו נוד, חלב, יין, ואז הם תולים את זה על גבי יתדות, ומותחים את זה לכל הכיוונים, ויש חלל מתחת כדי שהרוח תקרר מכל הצדדים וגם מלמטה, אז אותו גוד בקיסנה, אם הוא תלוי ברצועות במקום שקבוע לו, איפה שרוצים לנטות אותו, מותר לנטותה בשבת. אתה יכול לנטות את זה בשבת עצמה, וזה לא נחשב אוהל. מותר לך לכתחילה. כל מה שאסור מדי רבנן, זה שזה לא היה נטוי על גבי היתדות. אבל, לבוא לנטות את זה על גבי היתדות אסור, אבל אם זה כבר נטוי מלפני שבת על היתדות, מותר למתוח את זה בשבת. ועל זה אמר רב, זה ברייטה, על זה אמר רב, לא שנו זה שמותר, אלא בשני בני אדם שמותחים יחד, שאז אפשר שהם לא ימתחו את זה כל כך חזק, את אותו גוד, את אותו סק. לא עשו אותו ממש אוהל מתוח. אבל באדם אחד אסור, כי המתיחה שלו היא יפה, ובספר חוכמת מנוח הוא מסביר למה. כי כשבאדם לבד צריך למתוח, אז הוא צריך לקשור טוב בצד אחד, ואחרי זה למתוח את זה חזק לצד השני, כדי שזה יעמוד לו. אבל שני אנשים לא צריכים למתוח את זה כל כך חזק, וזה יכול לעמוד להם גם כשזה רפוי יותר. אמר אביי וקילה, שזה אמרנו ארבע מוטות בכל ארבע צדדים של המיטה, ועל זה פורסים סדין, אפילו בעשרה בני אדם אסור לנטותה, למה? שאי אפשר דלמימת חפורתא, אי אפשר שהקילה לא תימתח קצת לפחות לצד אחד, לכן זה נחשב דבר שאסור. זה הלכה אחת שאמר רב בעניין שבת. ואידך מהי, מה הדבר השני? דתניא, קירה שנשמטה אחת מארחותיה, מדגישים פה המפרשים שזה דווקא קירה ממתכת, קירה ממתכת, לא מחרס. זה לא מהקירות שדיברנו עד עכשיו לגבי חרס שמחובר לקרקע וכולי, לא, זה קירה ניידת ממתכת, שהיא עומדת על ארבעה רגליים, שנשמטה אחת מארחותיה, עכשיו יש לה רק שלושה רגליים. מותר לטלטלה בשבת ולא חוששים שמו יבוא לחבר את הרגל הרביעית. אבל אם שתיים נשמטו מהקירה הזאת, אסור לטלטל אותה, כי היא לא יכולה לעמוד על שתי רגליים, חוששים שמו יבוא לחבר את השתי הרגליים שנפלו, ולכן אסור, יעבור על מלאכת בונה או מכה בפטיש. רב אמר, אפילו אם רק רגל אחת נפלה, אחד, נמי אסור לטלטל אותה, כי גם פה גזירה שמה יתקע, כי גם על שלוש רגליים זה לא יכול לעמוד בצורה יציבה. זה ההלכה השנייה בעניין שבת. ומה הדבר שהוא אמר בעניין תורה? דבר לא כל כך משמח. לגבי תורה הוא אמר, אמר רב, עתידה תורה שתשתכח מישראל. זאת אומרת, אם אנחנו רואים שיש הרבה פריקות עול, צריך לדעת שזה כבר מתוכנן מראש, שיהיו פורקי עול לפני שמשיח יבוא. זה לא משהו שמפתיע את המסורת של עם ישראל. זה מצער אמנם, אבל זה לא מפתיע. שנאמר, כתוב בכללות של פרשת כי תבוא, ויפלא! משהו מופלא, מופלג, יפלא השם את מכותיך. הפלאה הזו איני יודע מהו. איזה עוד מכה הקדוש ברוך הוא יכול כבר לתת, שלא כתובה בכל התוכחה? כשהוא אומר, מקום אחר, לכן הנני יוסיף להפליא את העם הזה, הפלא ופלא. מה? ועבדה חוכמת חכמה, וההמשך של הפסוק. ובינת נבוניו תסתתר. זה הפלאה. שהתורה תשתכח חלילה מישראל, ואומר, הפלאה זו תורה, וזה דבר נורא, שעם ישראל מאבד את התורה שלו. תנו רבנן ברייטה שגם אומרת ככה, כשנכנסו רבותינו ביבנה, הם היו יושבים שורות שורות כמו קרם, לכן זה נקרא קרם ביבנה. אמרו, עתידה תורה שתשתכח מישראל, שנאמר, הנה ימים באים נאום השם אלוקים, והשלחתי רעב בארץ, מה אתה חושב, לא יהיה מה לאכול? מה פתאום? לא רעב ללחם, יהיה למספיק לחם, אנשים לא יהיו רעבים ללחם, ולא צמא למים, אתה יודע למה הם יהיו רעבים וצמאים? כי אם לשמוע את דברי השם, הם לא ישמעו דברי תורה לצערנו. וכתיב, תראה פסוק נוסף, ונאו בני ישראל הלכו מים עד ים, ומצפון ועד מזרח, ישוטטו, לבקש את דבר השם ולא ימצאו, לא יהיה מישהו שיגיד להם את דבר השם. מה זה ישוטטו לבקש את דבר השם? דבר השם זו הלכה. הפסוק קורא לדברי הלכות דבר השם. דבר השם זה הקץ, לא יהיה מי שיגיד להם מתי יהיה קץ של הגלות, נו, מתי כבר יהיה הקץ. דבר השם זו נבואה, כל אחד מהם יש פסוקים שרואים שדבר השם זה הכוונה לזה. יבקש, לא יהיה מי שיגיד להם דברי נבואה. ומה ישוטטו לבקש דבר השם? מה הם מחפשו? איזה הלכה? אמרו, עתידה אישה שתיטול כיכר של תרומה, שהייתה בתוך תנור של חרס, שנמצא נבלת שרץ בתוך אותה תנור של חרס. ששרץ משמונה שרצים מטמא, השרץ עצמו כשהוא מת הוא מטמא כאב התומה, מטמא את התנור, מטמא את האוכל. עכשיו היא תיקח כיכר שהיה בתוך התנור והיא תאמר, אני ראיתי בתוך, היא ראתה בתוך התנור אכבר מת, אבל האכבר לא נגע בתנור, אבל הוא היה בתוך האוויר של התנור, אבל אוויר של תנור כלי חרס, אם נכנס לתוך האוויר שרץ מת הוא מטמא את כל התנור. עכשיו היא רוצה לדעת האם הכיכר הזו נטמאה או לא, ותחזור בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, תשאל אנשים לדע אם טמאה היא ואם טהורה היא, ואין מבין, לא יהיה מי שיענה לה. זה לא פלא, אחרי כל כך הרבה שנים שאין לנו טומאות וטהרות, אנשים לא כל כך יהיו בקיאים כנראה הלכה למעשה בדיני טומאה וטהרה. שואלת הגמרא, בסדר, אל תגזים, שלא יהיה אף אחד שיגיד לה אם טהורה היא ואם טמאה היא, בעד יכתיב בי, זה כתוב בתורה. הפסוק אומר, וכל כלי חרס אשר ייפול מהם, מתוך אותם שמונה שרצים אל תוכו, כל אשר בתוכו יטמא. אז ודאי שזה מטמא את התנור, ומטמא גם את הלחם, כי הרי כתוב, מכל האוכל אשר יהיה אכל, אשר יבוא עליו מים יטמא, שגם האוכל נטמא, כשיש שם שרץ. אז אם כן, כל המאכלים שנמצאים בתוך התנור, שבתוך התנור היה שרץ, ודאי שהאוכל גם נטמא, מה פירוש שלא ידעו? אלא אומרת הגמרא, ידעו שזה טמא, רק לידע אם ראשונה לטומאה היא ואם שנייה לטומאה היא, ואין מבין. לא ידעו להגיד לה, יודעים שהכיכר טמא, כי הפסוק אומר מפורש, שאם נמצא שרץ בתוך תנור חרס, לא רק התנור נטמא, אלא גם האוכל שבתוכו נטמא. אבל הם לא ידעו להגיד לה אם האוכל הוא ראשון לטומאה או שני לטומאה, כי זה בסדר דרגה יורד. השרץ הוא אב הטומאה. מה שהוא מטמא נהיה ראשון לטומאה, ומה שנטמא מהראשון לטומאה נהיה השני לטומאה. שאלה היא האם הכיכר נטמא מהשרץ עצמו ואז הוא ראשון לטומאה, או שנטמא מהתנור שנטמא מהשרץ ואז הוא יהיה שני לטומאה. שואלת הגמרא, למה שלא ידעו? משניות הם לא ידעו? בוודאי שידעו גם לעתיד לבוא משניות, זה אף אחד לא יתווכח. ידעו משניות. הנמי מתניתין היא, כדתנן, השרץ שנמצא בתנור, הפת שבתוכו, שנייה, היא לא ראשונה, שהתנור הוא תחילה, והוא נטמא, הוא ראשון לטומאה, והלחם, האוכל, הוא יהיה שני. אז משניות הרי לא ישכחו, אז מה ישתכח? אומרת הגמרא, נכון, הם באמת ידעו שהכיכר הוא שני לטומאה, אבל מסתפקא להו, האם פוסקים כמו המשנה הזאת? למה? הדאמר לי רב עדה בר אהבה לרבה, כי קשה את הקושייה שרב עדה בר אהבה הקשה על רבה. למה אתה אומר שהכיכר לחם יהיה שני לטומאה? זה הרי צריך להיות ראשון לטומאה. למה? לחזיני, הרי בעצם השרץ לא נגע בתנור, אז איך הוא טימא את התנור? כי כלי חרס, תנור מחרס, נטמא גם אם באוויר שלו יש שרץ, ולא נוגע בדופן של התנור. אז אם כן, היית תנורה כמאן דמלא טומאה, כאילו שכל התנור, כל האוויר שלו מלא טומאה, כי הרי הכלי נטמא מהאוויר, אז כל האוויר כאילו מלא טומאה. מה מטמא את התנור? האוויר, נכון? כי בעצם כלי חרס מטמא באווירו. זה שיש בפנים שרץ, אז כל האוויר של הכלי חרס מטמא, ולכן הכלי עצמו נטמא, למרות שהשרץ לא נגע בו. אז כל האוויר בעצם טמא. אז אם כן, תראה כאילו שכל התנור מלא כל האוויר של התנור מטמא באותה מידה בטומאת אב הטומאה, כמו שהוא מטמא את התנור עצמו. ואז גם הכיכר, הרי נגעה באוויר, אז היא תטמא מאב הטומאה, והיא תהיה ראשון לטומאה. דתניה, ברייתא. הייתי יכול לחשוב שכל הכלים, כלי מתכת, כלי עץ, לא כלי חרס, דיברנו עד עכשיו על כלי חרס, כלי מתכת וכלי עץ, שהם נמצאים בתוך אותו תנור שהוא כלי חרס. הייתי חושב שהם מתאמים באוויר כלי חרס, כי אנחנו אומרים ש... רגע, איך הדפנות של התנור של הכלי חרס נטמאו? מהאוויר? נו, אז אם יהיה לי כלים אחרים, לא מחרס, בתוך האוויר כלי חרס, בוא נגיד שגם הם יתאמו. תלמוד לומר, כל אשר בתוכו יטמא מכל האוכל אשר יאכל. אבל לא כלים. מה זה מכל האוכל אשר יאכל? אוכלים מטמאים באוויר כלי חרס. ואין כלים מטמאים מאוויר כלי חרס, באוויר כלי חרס. אז אם כן, סימן שלא כל האוויר טמא באותה רמת טומאה כמו השרץ, כי אם כן, השרץ הוא אב הטומאה. אם כל האוויר טמא באותה דרגת טומאה, וכל התנור מלא, האוויר של התנור כולו אב הטומאה, אז הוא אמור לטמא גם את הכלים של העץ והמתכת. למה הוא לא מטמא אותם? אם הוא אב הטומאה, הוא הרי אמור לטמא גם כלים. סימן שזה לא נכון, אלא השרץ מטמא באווירו את התנור של החרס. והתנור הזה מטמא את האוכלים והופך אותם להיות שני. למה הוא לא הופך את הכלי עץ או כלי מתכת לשני? כי כלים לא הופכים להיות שני, רק אוכל יכול להיות שני לטומאה. אז אם כן, הקושייה הזאת של רב עדה בר אהבה, אנשים לא ידעו את התשובה באמת לשאלה הזאת, הם לא ידעו להגיד שזה באמת שני לטומאה, הם יסתפקו אולי זה ראשון לטומאה. אם כן, יש כאן חיזוק גדול, שעם ישראל לא צריכים בשביל לקיים את דברי הברייתא, לשכוח ממש את כל התורה. אפשר להחזיר את כל עם ישראל בתשובה, ורק סך הכל, גמרא אחת, הם לא ידעו, והם יצאו בזה ידי חובה את דברי הברייתא ודברי רב, שתדע תורה שתתקח מישראל. אבל גם את זה רבי שמעון בר יוחאי לא מוכן לוותר. תניא רבי שמעון בן יוחאי אומר, חס ושלום שתשתכח תורה מישראל, היעלה בדעתך דבר כזה, שנאמר כי לא תשכח מפי זרעו. כותב ליקוטי מוהר"ן, שכי לא תשכח מפי זרעו, האות האחרונה של כל אחת מהמילים זה יוצא סופי תיבות יוחאי. מי זה זרעו של יוחאי? רבי שמעון בר יוחאי, בזכות רבי שמעון בר יוחאי, כי לא תשכח מפי זרעו. אלא מה אני מקיים? ישוטטו לבקש את דבר השם, ולא ימצאו, אז הפסוק מפורש שלא ימצאו, אז סימן שתשתקח תורה מישראל. אומר רבי שמעון, לא תשתקח תורה מישראל. אתה יודע מה הכוונה שלא ימצאו? לא ימצאו הלכה ברורה ומשנה ברורה, עם טעמיה, בלי שום מחלוקת, מקום אחד, כל שאלה בהלכה שתשאל, יגידו לך, הרב הזה אומר ככה, הרב הזה אומר ככה. זה לא צריך להתפלל. זה כבר, רבי שמעון בר יוחאי אמר את זה מראש, שזה מה שעתיד להיות בזמן שלפני הגאולה. זה יהי רצון שכמו שכבר התקיים בנו, שהיום כמעט אין, או בכלל אין, כמעט דבר הלכה שאין בה מחלוקת, והיא לא ברורה בטעמיה, ככה גם נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, ועד כאן, קוף למד חטא.